שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
אחד המצוות היסודיות והחשובות ביותר, ומצווה ששיטה רמב"ם במצווה הזו תעלומה, ומכיוון שיש לי בזה דעה אולי מחודשת, היום אנחנו עוסקים במצוות יישוב ארץ ישראל. מה זה קשור לפרשת השבוע? הרמב"ם כידוע לא מונה מצווה זו במניין התרי"ג, וזה אחד המצוות שהרמב"ן תמה על הרמב"ם, ובמצוות שלדעת הרמב"ן הם שכחת הרב, הרמב"ם שכח אותם, ומשום מה השמיט אותם מספר המצוות, במצוות עשה ד' הרמב"ן מוסיף את המצווה הזו למניין המצוות. הרמב"ן כותב שמדובר במצוות עשה דאורייתא, שלדעת הרמב"ן מקורה בפרשת מסי, והורשתם את הארץ וירישתם אותה, פרשת מסי, מכאן מצוות יישוב ארץ ישראל שהיא מצווה דאורייתא. הרשב"ש, בנו של התשבץ, משפחת דורן היה שושלת רבנים גדול יסור באיבריה ובצפון אפריקה. התשבץ היה רבי שמעון בן צמח דורן, הרשב"ש היה בנו רבי שלמה בן שמעון, ושני בניו של התשבץ המשיכו את השושלת הרבנית. שוב עשה הרשב"ש, סימן א' בסימן הראשון בספר, הרשב"ש גם הוא נוקט שמדובר במצווה דאורייתא, אבל לדעת הרשב"ש מקור המצווה בפרשת ראה, וירישתם את הארץ וישבתם בה. אז שתי מקראות מפורשים יש, לדעת הרמב"ן ולדעת הרשב"ש, שמהם למדנו שמצווה יישוב ארץ ישראל מצווה דאורייתא. הרמב"ם משום מה לא מונה מצווה זו במניין התרי"ג ונחל כואחרינם בביאור שיטס הרמב"ם. מגילת אסתר, אחד מנושאי כליו החשובים של הרמב"ם בספר המצוות, הוא נוקט שלדעת הרמב"ם מצוות יישוב ארץ ישראל לא נוהגת בזמן הזה. והפסוקים הנ"ל נאמרו למשה רבנו וליהושע בן נון, הם שנצטוו לכבוש את הארץ ולרשת אותה ולהנחיל אותה, אבל משגולי ישראל מעל אדמתם בחורבן הבית, שוב אין מצווה של יישוב ארץ ישראל. כך מגיל הססטר מסביר את שיטת הרמב"ם, ומגיל הססטר כותב ראיה שאין מצוות יישוב ארץ ישראל אחרי החורבן, מכתוב בדף קי"א, שלוש שבועות השביעו את ישראל, שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות, ולכן אומר מגיל הססטר בזמן הזה אין מצווה. אז הרבי מסתמר, רבי יואליש, בעל ויואל מוישה, לא היה הראשון שהריך על שלושת השבועות הנ"ל, הקדים אותו מגיל הססטר בשיטת הרמב"ם ולשיטתו. אכן לדעת הרמב"ם בזמן הזה מצווה זו לא נוהגת. אף על פי שלכאורה נראה מילתא דפשיטא, שגם אם נאמר שהשבועות שבמסכת כתובות הם הלכתה, אבל זה רק שלא יכבשו את הארץ בחוזק יד ולא ילחמו באומות, אבל זה עדיין לא פותר את היחיד מלקחת את מקלו ותרמילו ולעלות לארץ ישראל, לכונן את הפרה ולגור בה. מה העניין שלא ימרדו באומות ולא יעלו בקומה למצוות יישוב ארץ ישראל שרובצת על כל יחיד ויחיד? אלא אם כן נאמר בדעת הרמב"ם שמצוות יישוב ארץ ישראל בכלל לא רובצת על יחיד, או אולי עובצת על הציבור, כמו מינוי המלך ומלחמת עמלק ובניין בית המקדש. אולי כל המצווה של יישוב ארץ ישראל מוטלת רק על הציבור ועל מלך ישראל, כמו מוישה ויהושע, וכלל אין מצווה ליחיד. בכל אופן, זאת דרך אחת בביאור שיטת הרמב"ם. אבני נזר, יורדיה, חלק בעצם מתוך נ"ד, אני חושב שזו אחת התשובות הארוכות ביותר שיש באבני נזר, הוא מעריך במצווה הזו. ואבני נזר כותב שלדעתו, בטח שיש מצוות יישוב ארץ ישראל מן התורה לדעת הרמב"ם, והיא נוהגת אף בזמן הזה, לשדעת הרמב"ם, מצווה זו כלולה במצווה אחרת. מצוות עשה קפ"ז, להחריט ולהילחם בשיבת העממין יושבי הארץ. אומר אבני נזר, למה נצטווינו להילחם בעמים שישבו בארץ ישראל ולגרש אותם, אם לא כדי לעלות ולשבת במקומם? ולכן לדעת הרמב"ם, מצווה יישוב ארץ ישראל איננה מצווה בפני עצמה, היא כלולה במצווה להחריט ולגרש את העמים. ואבן עזר בגודל פלפולו כותב שהרמב״ם והרמב״ן לשיטתם ממצוות הסייחב. מה הקשר? מצוות הסייחב זה המצו של בניין בית המקדש, ויוסי למקדש ושכנתי בתוכם. והרמב״ם סבור שמצווה הזו כוללת גם את עשיית הכלים, ויוסי למקדש, הכוונה מקדש וכל כליו, ועשיית הכלים הם חלק של המצו ויוסי למקדש. הרמב״ן חולק על הרמב״ם, והרמב״ן סבור מקדש לחוד וכלים לחוד. יוסי למקדש הכוונה רק למבנה. המבנה קרוי בית המקדש, זה המקדש, הכלים לא כלולים בה. אומר אבן עזר, יש כאן מחלוקת יסודית בין רמב״ם ורמב״ן. האם אנחנו מחברים מוצרות וכוללים אחת בתוך השנייה, או שמה כל דבר הוא לחוד? הרמב״ם שאומר, יוסי למקדש כולל את הכלים, סבור כאן שהמצווה להחריט את העמים כולל את המצווה לשבת ולהתיישב במקומן. הרמב״ן שכותב מקדש לחוד וכלם לחוד, גם פה סבור, מצוות ישיבת ישראל מצווה בפני עצמה, אבל להחריט את העמים מצווה בפני עצמה. אני חושב שכל הדמיון הוא דמיון רחוק ביותר. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מי אומר שיש כאן מחלוקת יסודית? אני חושב שכל סוגיה בפני עצמה. אבל עצם הסברה לומר שמצוות ישיבת ישראל כלולה במצווה להחריט את העמים, זה דבר שאיפכא מסתברא. מאוד סביר שביוסי למקדש כולל את הכלים, כי הכלים הם טבלים למקדש, אבל לומר שמצוות ישיבת ישראל כלולה והיא חלק במצווה להחריט את העמים, מסתבר הפך הדברים, שנצטווינו להחריט את העמים כדי ליישב את הארץ, כדי לבוא ולהתיישב במקומן. אז לא מסתבר שהרמב״ם מביא רק את המצווה להחריט את העמים ולא מצווה ישיבת ישראל. אני חושב שזה דווקא משמע יותר כמו מגילת אסתר. המצווה להילחם בעמים ודאי היא הוראת שעה ולא מצווה לדורות. לדורות החיטי והפריזי והיבוסי לא אמורים לשבת שם. פעם אחת נלחמנו בהם, ולכן כשם שהמצווה היא חד פעמית, כך גם ישיבת ישראל. אבל זה רק מגדיל את התמה על פירושו של מגילת אסתר. אז למה אותה מצווה כן מנויה במצווה? בספר המצוות במיני מצוות אפרופי, שגם היא לא נוהגת לדורות, אז מה בין זה לזה? ואני הזדהיתי, ואני חושב שהדרך שלי כל כך פשוטה וברורה ואמיתית. הרבה פעמים אני מתנצל שמימי לא זכיתי לחדש דבר בתואר. כל מה שאני אומר נראה לי כל כך פשוט וכל כך ברור, ואין בו חידוש כלל. לא זכיתי אף פעם לחדש משהו בתואר, אבל משום מה, רבים חושבים שאני מחדש חידושים, לי נראה שכל מה שאני אומר פשוט בתכלית, וכך גם בעניין הזה. ואני אוזדאי. ישנן מן המצוות החשובות והיסודיות ביותר, יסוידס הדס ממש שלא כולים במניין התרייג, ואין זה פלא כלל וכלל. וזה יסוד שרמזתי עליו כמה פעמים, היום אני רוצה להכיר בו קצת יותר. תרי"ג מצוות הם תרי"ג ציוויים, כי מצווה בנויה מציווי. ישנן יסודות הדס ממש שאינם בתרי"ג מצוות כי לא נאמרו בלשון ציווי. וזה המחלוקת רמב״ם ורמב״ן במצוות ישיבת ישראל. לדעת הרמב״ן יש ציווי מפורש, והורשתם את הארץ. לדעת הרשב"ש ציווי אחר, גם הוא ציווי, וירישתם אותה וישבתם בה. הרמב״ם סבור, הציוויים מהם נאמרו כהוראת שעה למשה ויהושע. אבל מצוות ישיבת ישראל למצווה לדורות, מניין לנו מפרשת השבוע, ולא רק מפרשת השבוע. אבל בפרשת השבוע למדנו בתחילת הפרשה, וירו אלה ושם, הקודש ברוך הוא נגלה ליצחוק אבינו, ויאמר, אל תרד מצרים ושכון בארץ אשר אתה עולה, אשר אתן, אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל ארץ ישראל, וכמויסי את השבוע שנשבעתי לאברהם אבינו. הקודש ברוך הוא נגלה בברית בין הבשורים לאברהם אבינו, בגילוי הראשון של אברהם אבינו, ומבטיח את הארץ המובטחת לזרעו. קודש ברוך הוא לא מסתפק בכך, חוזה ונגלה ליצחוק ומבטיח את אותו הארץ. וכמויסי יש השבוע שנשבעתי לאברהם, אביך. גם בכך הוא לא מסתפק, הוא נגלה ליעקב אבינו וחוזה ומבטיח. וכך למשה רבינו. הקודש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ. בשביל מה? נדלן שנזכיר אותה לגויים, אם הקדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ הזאת לאברהם, ליצחק, ליעקב ולמוישה. והמרגלים נענשו, במגר הזה יפלו פגריכם, כי הם הוציאו את דיבס הארץ רע. הקדוש ברוך הוא מבטיח את הארץ שהיא ארץ זו וסחולה ודבש. וכי לא די בכך לדעת שאנחנו אמורים לשבת בארץ ישראל. זה גילו רצינו. וכי צריך יותר מזה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח את הארץ לאברהם אבינו בברית בין הבשורים, וחוזר ומבטיח ליצחק, וחוזר ומבטיח ליעקב וגם למוישה רבינו. ולאורכו ולרוחב של תורת מוישה, הקדוש ברוך הוא מייעד לנו את הארץ. ומכאן שיש מצווה לשבת בארץ ישראל. זה לא בתרי"ג, כי זה לא ציווי. לא נצטווינו, ומה שלא נצטווינו לא מופיע בעניין התרי"ג. אבל ברור שזה מצווה דאורייתא שנוהגת בכל דור ודור, גם לשיטת הרמב"ם. וכיוצא בדבר, יסודות הדעת שלא מופיעים במניין התרי"ג. נחלקו הרמב"ם והרמב"ם במצוות התפילה. הרמב"ם כותב במצווה ששי ה', וחוזר על הדברים פרק א' רוח א' מהלכות תפילה כותב הרמב"ם, מצווה ששי של תורה שיספר על אדם בכל יום. הרמב"ם בספר המצווה חולק על הרמב"ם. אז הפעם הרמב״ם כן מונה והרמב״ן לא. בישיבה תסור הרמב״ם לא מונה והרמב״ן כן. וזו אותה המחלוקת. הרמב״ן אומר, מה שלמדנו בתנא זבז ומדבז, לעובדוי בכל לבבכם, איזו יעבודו שבלב זו תפילו, זה המקור למצוות תפילה. ולכן לרמב״ן יש מצווה מפורשת, ציווי מפורש. לעובדוי בכל לבבכם, זה שיטת הרמב״ם. הרמב"ן חולק על הרמב"ם, והרמב"ן אומר, אותה גמורה בתנס איננה הלכת התפילה. לעובדי בכל אבבכם לא מתייחס דווקא לתפילו, אלא לכל המכלול של עבודת אלוהים, כל המצוות כולם. ונצטווינו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב שלם ובכוונה גמורה ורצויה. וכך הרמב"ן מפרש לעובדי בכל אבבכם, ואני שואל, וכי יעלה על הדעת של הדעת הרמב"ן, אדם יכול להיות יהודי טוב בלי להתפלל כל ימי חייו. היה לילדה? הלא תפילה היא קמצס הדוויקוס. איך ידבק אדם בקודש ברוך הוא בלי לדבר אליו? איך הוא יכול לזכות לקרבת אלוקים בלי לדבר אל הקודש ברוך הוא אף פעם? אז לפי הרמב"ן התפילה לא חשובה, ואדם יכול לעבור את כל ימי חייו בלי לבקש, להתחנן, להודות, להלל, בלי לדבר על הקודש ברוך הוא, הוא יגיע על שלמות יעודו, שטות מוחלטת, זה לא יעלה על הדעת. ואני אומר, התפילה לדעת הרמב״ם לא פחות חשובה מאשר לדעת הרמב״ם. ישיבת תסור לדעת הרמב״ם לא פחות חשובה מאשר לדעת הרמב״ם. הם נחלקו במניין המצווה. כי לדעת הרמב״ם אין ציווי מפורש שנצטווינו בה להתפלל, לעובדי בכל אבבכם, זה על כלל עבודת אלוקים. אז מנהל לנו שצריך להתפלל, כי כך עשה אברהם, כך עשה יצחק, כך עשה יעקב, ויפגע במוכן. אברהם תיקן שחרס, יצחק תיקן מנחה, יעקב תיקן אבס, כך עשה מוישה רבינו, כשהוא רצה להיכנס לארץ ישראל. חי עבודם לא עם המוסי הגיון, מעשי למעשי אבויסק. כשאנחנו רוצים לדעת איך מגיעים לשלמות, וכיצד אפשר להתקרב אל הקודש ברוך, וממי אנחנו עומדים, מן האובץ הקדושים? ממוישה רבינו, מדובד מלך ישראל שחיבר את ספר תהילים. ולכן פשיטה שהתפילה היא מצווה גם לדעת הרמב"ן. אבל לדעת הרמב"ן אין ציווי. ואם אין ציווי זה לא נכנס למניין התרי"ג. וזה לא מוגדר כמצווה ששי. אבל ודאי שדאורייתא. אז התפילה לכולי עלמא היא מיסודות הדעת. לא יעלה על הדעת שהתפילה איננה מיסודות הדעת. וכך גם ישובי תסול. ודוגמה שלישית. שדיברתי עליה רק לפני שבועיים בפרשס ויירו, כשדיברנו על חינוך, ואמרתי שלדידי חינוך זה מצווה דאורייתא. אבל זה לא בתרי"ג, לא לרמב"ם ולא לרמב"ם, לא לאף אחד. כי מה המקור של מצווה חינוך? מה אמרתי לפני שבועיים? כי יודעתם למען השיצה, וזה לא ציווי, זה לא ציווי. אבל לא יראה לדעת שמן התורה, אדם מביא ילדים לעולם, והם גדלים את איילות השדה, לאופי שמיים, ואבא ואמא בכלל לא צריכים לחנך אותם, לאבס השם, לירוסו, מה זה הפקר וכי עליה לדעת? הלו, אין דבר שמאפיין יהודי לכל הדורות מאשר להשקיע את כל הנשמה בילדים ולגדל אותם לאבס השם ולירוסו. זה אחד מיסודות הדעת, זה מאפיין את כלל ישראל לדורותיהם, הילדים. יהודים עושים אתם שם למען הילדים ומגדלים אותם לתורה וליראה, ולכן יש מיסוד הסדת החשובים ביותר, המרכזיים ביותר, שלא מופיעים במניין התרי"ג, ואין זה תם הכלל וכלל. ולכן ודאי שלדעת הרמב״ם יש מסז ישבר את עצמו, לא כדברי מגילת אסתר ולא כדברי כל האחרונים, ואין זה פלא כלל. אז הבאנו שתי דוגמאות בולטות ביותר. לדעתי, התפילה לדעת הרמב״ם לא פחות חשובה מאשר לדעת הרמב״ם, וישב את עצמו לפי הרמב״ם לא פחות חשוב מאשר לפי הרמב״ם, אלא שמה שלא נאמר בלא שם ציווי, לא מוגדר כמצווס עשה, ואין מקומו לספר המצווס. שלושת הדוגמאות שלנו הם ישבת עשור בתפילה וחינוך, ובחינוך זה לכוליה. ובכל זאת יש משמעות גם הלכתית למה שאני אומר בשיטת הרמב״ם, וזה מביא אותנו לחלק השני של השם. יש תמה גדולה. למה בכל הדורות היו יראים ושלמים, צדיקים וחסידים, שיכלו להגיע לארץ ישראל ולא עשו את זה? אז התוספות בכסובס קוף יוד עומד בייז, נדרשים בשאלה הזו, שם למדנו, הכל מעלן לארץ ישראל, ובני זוג יכולים לכפות זה על זה לעלות לארץ ישראל. תוספות כותבים, למה בזמננו לא מקפידים על המצווה של ארץ ישראל, משום הסכנה? אז היו ימים, בזמן של בעלי התוספות, היה סכנה להגיע לארץ ישראל. היו צריכים לעבור את המדבר הגדול, ולא היו מטוסים, ולא... היה סכנה. סכנת המדבר, סכנת חיות, סכנות ליסטים, וגם בארץ ישראל היה קשה מאוד. אז כותבים התוספות, בשעת הסכנה פטורים לעלות לארץ ישראל, כי זה לא דוחה פיקוח נפש. רק לאווים דוחים פיקוח נפש. אין מצווה ססי שדוחה את הסכנה, וגם... ישבת ישראל נדחה מפני הסכנה. זה דרך אחת בתויסס. דרך שנייה בשם רבינו חיים כהן, נביאים התויסס. כי קשה מאוד לקיים את המצוות התלויות בארץ. בתשובס מעריק חלק בעצם על חוף חסת המאה על רב חיים. והמעריק אומר, בגלל שקשה לקיים את המצוות ולכן אנחנו פטורים, אבל אני חושב שיש סברה גדולה בדברי התוספות. להימנע מלעלות הארץ, אז הביטול מצווה ססי בשב על תויסס. לעלות לארץ ישראל ולהיכשל בטבל, בתרומת המאה לכהן, או במצוות אחרות, יש מהם שם לאווים, מיסה בדי שמיים, עדיף לבטל מיסה ססי בשב על תייסה, מאשר עבור על לאווים חמורים בקום ועשי. ולכן התויסס נותנים טעם נוסף, מדוע בזמניהם לא הקפידו ולא עלו לארץ ישראל. שני התמים לא שייכים בזמננו, ולכן השאלה כמה וגם ניצבה. אין סכנה בארץ ישראל, כן, לדאבון לב יש פיגועי טרור, אבל יש גם בחוץ לארץ, רק את נשואים מהפיגוע בבית כנסת בפיטסבורג, והיו פיגועים בצרפת ונרצחו יהודים. יהודי צריך שמיר את הלילה בכל מקום שבעולם, ויש לנו אוהבים ידידים טובים בכל מקום בעולם, ובכל מקום יש אנטישמיות, ובכל מקום צריך שמירה מהקודש ברוך הוא. ואנחנו בארץ אשר אין השם אלוקיך בו מראי שישונו ועד אחרי שישונו, מיליוני יהודים גרים פה בביטחון יחסי, בשמחה, בנחת. אין לפתור היום משום ישב את ססול משום הסכנה, וכך הרבה מאות שנים שלא היה סכנה לעוד לעשות. ואנחנו יכולים לקיים את המצוות בהידורן ובשלמותן. אז שני הטעמים שכתבים התוספות לכאורה אינם רלוונטיים בזמן הזו. ומדוע בכל זאת? לא בכל הדורות. כל גדול ישראל הגיעו לארץ ישראל, וגם המוני עם השם התמימים והישורים שישבו בחוץ לארץ, ולא ניסו להגיע לארץ ישראל. אבני נעזר בתשובה הנ"ל, יורדי חלק בעצם מתוך נ"ד. הרבה פעמים אני אומר שאבני נזר היה לו פיצול אישיות. מצד אחד היה הסוכן שובר רבך, מנהיג של עדה חסידית חשובה, והיה גדול הדור. לא רק גאון עצום, אלא גם מחדש נתיבות בדרכי התלמוד. הוא עשה מהפכה בדרך הלימוד בחוילן, מהפכה אדירה. ובדרך כלל, הם שומרים על מרחק. האבני נזר והסופת שבלב. לפעמים הם מתפרטים את זה לתוך שטחי שבלב. לא הרבה, אבל לפעמים. בתשובה הזו, הסופת שבלב מתפרט לתוך התשובות של האבני נזר. והוא כותב סברה מחודשת. הוא כותב שלפי הקבולה, יש צינורות שפע של חוץ לארץ וצינורות שפע של ארץ ישראל. כדי לקיים את המצווה של ישו ואת הסור טוען האבני נזר, אתה צריך גם להתפנס מארץ ישראל. אבל אם אתה יושב פה, ואתה נהנה מצינורות השפע של חוץ לארץ, והכסף שממנו אתה חי בא מחוץ לארץ, אז לא קיימת את המצווה של ישו ואת הסור. ומכיוון שלפני 150 שנה, עלו לכאן, ואתם יודעים מה זה הכוללים, הגלטיאן הכולל והכולל זינברגן להונגרים והכולל הפוילש הכולל. ופעם, יהודים עלו ארצה, לא היה ממה להתפרנס, מתו פה מרעב וקיפצו כספים בכל קהילה לאנשיה שעלו לירושלים והיו שולחים כסף לפרנס אותם. אומר אבני נזר, זה לא נקרא יישוב ארץ ישראל כאשר כל החיות שלך באה מחוץ לארץ. אז אני לא בקי בסוגיה של צינורות. אני יודע שבלכת מקבויס יש דינים של צינורות, ובמסכת קיילם יש דינים של צינורות. אני לא יודע מה זה צינורות השפע שאבני נזר מדבר עליהם. היום שאל את פנס בארץ ישראל. אז מה הדין כאשר בארץ ישראל ממציאים את ההמצאות? בסין בונים את הכלים, והשוק הוא בארצות הברית. אז איזה צינורות שפע משפיעים את הדברים האלה? האם הצינורות הם בסין או בארצות צפון אמריקה, במערב אירופה או בארץ ישראל? אבל כל אבני נזר הוא חידוש גדול, שאין לו מקור בהלכה. בהלכה אתה יושב בארץ ישראל, כאן אתה גר, כאן אתה חי, כאן אתה מגדל את הילדים. אז זה מצטס ישב את ישראל, ולא חשוב מאיפה הוא בא הכסף. בכל אופן, אז המויני עמכו בייס ישראל במשך מאות רבות של שנים, שיכלו ללות ארצה ומעטים עלו, וגם בזמננו יש מאות אלפים יהודים שהם יהודים טובים שלא עולים לארץ. לדרכי, בדרך שאני מסביר את הרמב״ם, בכל זאת, מה שלא נכלל במניין התרי"ג, אי אפשר להגדיר אותו כחיוב. מצווה, אבל לא חיוב. חיוב צריך ציווי מפורש. ולכן אני ברמב״ם, מצווה ישו ארץ ישראל היא מצווה גדולה ונסתרה. ואני לא חוזר בי ממה שאמרתי מקודם. ישו ארץ ישראל היא מיסודת הדעת, לדעת הרמב״ם, והיא מצווה נשגבה. היא מצווה חשובה יותר מהרבה מצוות שכן כלולות בתרי"ג, אבל אי אפשר להגדיר אותה כחיוב, אלא כמצווה. אין אנחנו חייבים, אלא במה שנצטווינו. במה שלא נצטווינו, אין להגדיר כחיוב. וכך תפילו לדעת הרמב"ן. אתה לא יכול להיות יהודי לשלם, יהודי שלם, בלי להתפלל. אבל אין ביטול מצווה ססי. אי אפשר לומר ביטול מצווה ססי, על הסי שלא נצטווינו בה. איך אפשר לבטל דבר שלא נצטווינו בה? ולכן, לדידי, עלי בדרמב״ם, מצד אחד אני מעלה את מצוותי ישו ואת ישראל לראש התור בשיטת הרמב״ם, אבל זה מצווה ולא חיוב. ואין בה אבון ועבירה של ביטול מצווה, כי אפשר לבטל מצווה שלא נצטווינו בה. ולכן יש בזה קצת ליישב את מנהגם של רבים וגדולים וטובים, שלא עלו ארצה. זה לא עבירה, היא דבר שאיננו מצוי במצוות, בתרי"ג המצוות, אין הגדירה כחיוב, אלא כמצווה. אבל מדובר במצווה גדולה ונשגבה וחשובה. וכך אני אומר גם לגבי יתר המצוות, שמצוות נשגבות מיסוד הדעת, אבל אין בהן ציווי מפורש. יש מכתב מדהים, שהרבה פעמים הזכרתי אותה, של בעל נפש חיו. נפש חיו היה מגדוי לפוילין המובטים, חיים הלא זבת. הוא חיבר ספר חשוב ביותר, אפשר לעשות שוב את נפש חיו. ויש ספר ביוגרפי, ויש בו גם איגרות, שם ושארס לנפש חיו, ושם יש איגרת, שכתב איגרת מדהימה. והוא כותב שהוא משתוקק ומייחל ומתכנן לעלות מארץ ישראל. וכאשר הוא יגיע לארץ ישראל, התוכנית שלו ללמוד חצי יום, וחצי יום לעבוד את האדמה, לעסוק בחקלאות. מרוב השתוקקות ואהבה של ארץ ישראל, זו הייתה התוכנית שלו. והרבה פעמים אני חושב, אולי לכן הוא לא זכה לעלות לארץ ישראל. כי הקדוש ברוך הוא לא רצה את הנפש רעי וגדול הדור, עובד עבודה חקלאית חצי יום. אני גם תמה איזה בגדים הוא היה לובש כשהיה עובד בשדות. מן הסתם לא קפטנו הפרק. היה לובש בגדי עבודה, אז איך היה מכניס את הבנות שלו לסמינר? איפה היו מקבלים את הילדים שלו בחדר? כשראו אותו בשדה עם חקי, אז שוב סמינר לא היה מקבל את הבנות שלו, ולכן מן השמיים, אולי לכן הוא לא זכה להגשים את החלום הזה, ולעלות לארץ ישראל. אבל זה איגרת מדהימה, שכותב הוא יבוא לארץ, מדובר בגדול הדור, שיש לו תשובות מדהימות, הנפש חי, כל פויסק מכיר את הספר החשוב הזה. וזה היה החלום שלו, ללמוד חצי יום וחצי יום לעבוד את אדמתה של ארץ ישראל. כך חיבבו רבים בגדול ישראל, אבל הוא לא הגיע ארצה. אז אמרתי את מה שנראה, אני הזדהיתי בשיטה של הרמב״ם, אני חושב שזה תורה סמס, וזה כלל גדול, כלל גדול במצוות, שאנשים, כנראה שאחרונים, הם לא הבחינו בה, שתרי"ג מצוות, מניין המצוות זה לא הכל, יש מצוות דאורייתא, וביניהם יסודות הדעת ממש, שלא כלולים בתרי"ג המצוות, ואין בזה פלא כלל. יישוב ארץ ישראל מחולק לשני גדרים. בדרך כלל אנחנו אומרים את זה יישוב ארץ ישראל, אבל יישוב ארץ ישראל וישיב ארץ ישראל הם שני גדרים. שני צדדים שלא ישם את בי, אבל בכל זאת שני גדרים. נצטווינו לשבת בארץ ישראל, לגור בה. בפרשת השבוע אומר הקדוש ברוך הוא ליצחוק, גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך. אז מצוות ישיב ארץ ישראל זה לגור בארץ ישראל, אבל יש גם מצווה ליישב את הארץ. לבנות אותה, לטפח אותה, לבנות בתשתיות, להכשיר אותה למגורים. וזה גדר בפני עצמו. ולכן למדנו פעמיים בשעת קיט, מפרס ומדבייס, ובו וכמה דף ביאללה. פויס ון אולב אונו אפילו משארס. מותר לכתוב שטר רכישה, שטר מחר על בית בית הסול, הפירו אמיר לנוכלי בשארס. אז יש מן הראשונים, בעל האיתור שלמד מי,
כל הלשון.
כאן שתירו אמיר לנוכלי בשביל כל מצווה, אבל רוב הראשונים לתויסס בכללם, וכך פוסק השולחן אורך. לא התירו אמיר לנוכלי במלוך הדיורייסה, אלא בשביל ישוב את זור בלבד. וגם מזה מוכח שיש מצווה דיורייסה של ישוב את זור בזמן הזה. כי אלה שאומרים לדעת הרמב״ם שזה רק מצווה דרבונן, לא יכול להיות שעל מצווה דרבונן התירו אמיר לנוכרי, ועל מצוות דיורייתא לא התירו. מילה דיורייסא שנכנס עולה יהוד גמר בריסס. ועשי שש בקורס לא התירו, ושעל מצווה דרבונן התירו לא יכול להיות. גם מכאן מוכח שכולי אלמה מועדם, שישב את יסוע למצווה דיורייתא בזמן הזה, אחרת איך התירו? איך התירו שבוס אחד ושעל מצווה דרבונן? מכל מוקד. אין התניה בהלכה הזו שמותר לרכוש את הבית ולכתוב שטר מחר בשבת על ידי גוי רק אם יהודי נכנס בה. יכול להיות שיהודי גר בבית הזה מימים ימימה, אלה שהיא בבעלות נוכרית. יכול להיות שאנחנו קונים את הבית, אבל הדייר הגוי ממשיך לגור, הוא ישלם שכר דירה. אין התניה שההיתר הזה זה רק כשאנחנו מוסיפים דיירים בארץ ישראל. הרי לן, שרכישת הבית לכשעצמו יש במצווה של יישוב בארץ ישראל. מלבד ישיבה בארץ ישראל, ליישב את הארץ, לגאול אדמה, לגאול בית בארץ ישראל, זו מצווה. ולמצווה זו קרוי יישוב ארץ ישראל. וכך גם תקנות של יהושע בן נון, בבו וכם מדפה אינטס ודפי, אין מגדלם בהם מדקה בארץ ישראל, משום יישוב ארץ ישראל. ויש שם עוד תקנות. ובאלה לא מדובר בישיבת ארץ ישראל, אלא ביישוב ארץ ישראל. הכשרת הקרקע, פיתוחה, בניינה, טיפוחה זה יישוב ארץ ישראל. ואני חושב ששני אלה נרמזו בכל המקורות, בכל המקורות שמהם למדנו את המצווה הזו. והורשתם את הארץ וישבתם בה. להוריש את הארץ זה לכבוש אותה, לפתח אותה, לטפח אותה, לבנות אותה. וכך גם בפסוק שמביא הרשב"ש, וירשתם את הארץ וישבתם בה. בשתי הפסוקים האלה יש כפל לשוני. משמעות אחת, לרשת את הארץ, להוריש אותה, לכבוש אותה, להכשיר אותה, להפוך אותה ראויה למגורים, וישבתם בה. וכך גם בפסוקים של פרשת השבוע שאני אומר, זה המקור לשיטת הרמב״ם, קדוש ברוך הוא נגלה ליצחק אבינו ויאמר, אל תרד מצרים, שכון בארץ אשר אומר אליך, שכון בארץ אשר אומר אליך, אחר כך גור בארץ הזאת ואהיה עמך. כתוב במדרש רבו, שכון בארץ הזאת, תעשה בה שכונה. כך מפרש מדרש רבו, תעשה בה שכונה. אפילו יש לו חוצר אחת ליד ביסוי, מצווה לנטוע אותה ולזרוע בה. כך כתוב במדרש. שכון בארץ הזאת זה לפתח את הארץ. גור בארץ הזאת זה לגור בה. הרי כל שלושת המקורות של מצוות יישובי ארץ ישראל, פרשת מסאי לרמב"ן, פרשת ראי לרשב"ש, פרשת טולדויס לרמב"ם, שזה לא ציווי, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר על יצחק אבינו, והוא אומר, לזרעך אתננו, וכמו יצחק השבוע שנשבעתי לאברהם. בכל שלושת המקורות יש כפל לשוני. ללמדך שמצווה לרשת את הארץ, לבנות אותה, לטפח אותה, וגם מצווה לגור בה, ואלה שתי המצוות של יישוב ארץ ישראל. האם העלייה לארץ היא מצווה? יש תשובה של הרשב"ש, אותה תשובה שכבר הזכרתי מקודם, ולא ירדתי לסוף דעתו. מצד אחד, אנחנו מוצאים בתשובה הריב"ש, זה מקופל. תלמידו הגדול של הריב"ש, התשבץ, חלק א', זה מנחף א', וריב"ש קוף א', תשבץ חף א'. הם פוסקים, שאדם שחפץ לעלות לארץ ישראל, מותר לו לצאת לדרך אפילו שלושה ימים לפני השבת. אף על פי שלמדנו בשבס י' חס, אין מפליגן בספינו, ג' יומם לפני השבס, נבואה שם בגמור של הצורך מצווה, התירו. אז פוסקים הריב"ש והתשבץ. מותר להפליג ולצאת לדרך, כאשר פנינו מועדות לארץ ישראל, אפילו תוך שלושה ימים, כי זה דבר המצווה. תשובת הרשב"ש סימן על. הרשב"ש מעריך מאוד, ואני לא יודע בדיוק מה התריד אותו. אבל מתוך התשובה, משמע שהיו הרבה ויכוחים בין בני זוג, כאשר צד אחד רצה לעלות לארץ ישראל, והרשב"ש אומר שאי אפשר לכפות זה על זה. אבל להדיה למדנו הכל מלן, ובכסוב הסקוף י' כתוב שכן כופים על בני זוג כשהשני רוצה לעלות לארץ ישראל, אומר הרשב"ש. בזמננו כשיש סכנה, גם אם זה לא סכנה גמורה, אבל יש קושי, יש צער, וסך הכל מדובר בהכשר מצווה. כי העלייה איננה מצווה, זה רק הכשר מצווה. ולכן אין כופין. כותב הרשב"ש לפי דרכו, לחדש, אדם שנדר נדר לעלות לארץ ישראל. נדרי מצווה, אין להם התרה. אין מתירי נדרי מצווה. אומר הרשב"ש, אבל זה רק הכשר מצווה, ולכן הוא יכול לשאול, ומתירים לו את הנדר. והרשב"ש כותב, שלעלות לארץ, זה כמו ליישב את הארץ. וגם הוא מבליע, חוץ מהמצווה לגור בארץ, יש מצווה לטפח אותה, לפתח אותה, לבנות אותה, וזה רק הכשר מצווה. כך גם העלייה. לא הבנתי את דבריו. אין כלל חידוש לומר שהעלייה זה איך שמצווה, ברור כשמש. כל עוד לא עברת את הגבול ולא התיישבת בארץ, ודאי כשאתה עוד בכל תארץ, אתה עוד לא מקיים את המצווה, מה החידוש יש בכך? אבל כאשר אדם נודר לעלות לארץ, פשיטה שזה נדרי מצווה, משום שהוא נודר, לעלות לארץ על מנת לגור בה, אז מה זה משנה? וכי זה תלוי במילים? הלו, בנדור הם הולכים אחרי כוונת הנדר? אז ברור לי שזה נדר מצווה ממש? אז נכון, הוא נדע לעלות, אז וכי יש נפק מנה איזה מילים? אם הוא נדע לגור או לעלות, היינו אך. אם הוא נדע לבקר בארץ, שיטה שזה לא מיצר, ויש לו היכר, הוא מדבר על מי שנדע לעלות ולגור, שיטה שזה נדרי מיצר, לא מבין אותו. ואיך אפשר לחלק כאשר חזל אמרו הכל מעלן וכוי פנוי, שאז לא בדיוק הבנתי את הגדר, אז העלייה לארץ ודאי שזה הכשר מיצר. אבל כל הכשר, שהתוצאה שלו, התוצאה המיידית היא מצווה, זה נדרי מצווה. מה שאין כן כשאדם נודר לבנות את הארץ. אבל דווקא מהמקורות שהבאנו משמע, שגם בניין הארץ היא מצווה ממש. והורשתם וירשתם וישבתם. אולי לשבת בארץ בפועל היא מצווה יותר חשובה, אבל גם לבנות את הארץ היא מצווה. וכך משמע מכל המקורות, שלמדנו האיש ואיש. עוד רגע אדבר, וגם זה סוגיה מרתקת בשאלה גדולה. אז בסויתי יהודה, חזל עוסקים במוישה רבנו שהתפלל והתחנן לכונס לארץ ישראל. טוב קוף טס, טוב תפילס התפלל. והגמרא אומרת בסויתי יהודה, למה מוישה רבנו רצה לראות לארץ? וכי לכל מפרוס, זה יהיה צורך? או לסבוע מטובו, לא נשאב המוישה, אלו לקיים את המצוות התלויות בארץ. השאלה הגדולה, למה לא נאמר שמוישה רבינו נשאב לקיים את המצו של ישו בארץ ישראל? למה דווקא המצוות התלויות בארץ? ולמה לא אמרו חזל שמוישה נשאבו לקיים את המצו של ישו בארץ ישראל? ולמה התלו מסמייסס ומצוות התלויות בארץ? אולי נאמר שלקיים את המצוות התלויות בארץ חשוב יותר מאשר עצם המצווה של ישו בארץ ישראל. אולי זו מצווה אחת, אלה מצוות רבים. אולי נאמר, מצוות התלויות בארץ, הגדרה הזו כוללת גם מצוות ישו בארץ ישראל. היא אחת המצוות התלויות בארץ. חוץ מהצומס והמייסס וכל יתר המצוות התלויות בארץ, גם ישו בארץ ישראל מוגדרת ונכנסת תחת הכותרת של מצוות התלויות בארץ. לי ביום אלי יתרה מזו. ומה שאני אומר עכשיו יש בו דקות. אני חושב שקדוש שזה ארץ, היא היסוד של מצוות ישו בארץ ישראל, ומצוות התלויות בארץ הם היסוד של קדושת הארץ. ושלושת הגדרים האלה, ישו בארץ ישראל, קדוש שזה ארץ ישראל, ומצוותיה, הם לא עניינים חלוקים שבמקרה נזדמנו לפונדק אחד, אלא שלושה צדדים שלא יישא המטבע. אני לא יודע, מטבעות בדרך כלל יש להם שני צדדים. והיינו פח. ולדוגמה, אני רוצה לומר לדוגמה, קדושס המקדוש. במסכת קהלים למדנו עשור הקדושס, מסקת שהוא עץ עשור, בית המקדוש קדושה מירושלים. ירושלים קדושה משאר חלקי ארץ ישראל. במקדש קדוש לכשעצמו, אבל ברור שתמצס קדושס המקדוש זה משום עבודת בית המקדוש. ותמצס הבית זה הקורבנות, והמנורה, והשולחן, והכהנים הקדושים בעבודתם, וזה תמצס קדושס המקדוש, אף על פי שהמקדש קדוש, ודאי הוא קדוש. זר לא יקונס, וגוי אסור לו לעבור את הילבה. אבל תמצס הקדושה, זה עבודה. כך גם ארץ ישראל. יש בה קדושת העצם, אבל אינני יודע איך להגדיר את זה. אולי ארץ ישראל קדושה משום מצוותיה. אולי מצוותיה משום קדושתה. בין כך ובין כך. קידוש ארץ ישראל ומצוותיה קשורים זה בזה, ועל כן נצטווינו לשבת ולגור בארץ ישראל, משום קדושתה ומשום מצוותיה. אף על פי כן, וכי הכרח לומר שמכיוון שמצטטו ארץ בזמן הזה מדרבנן, גם ישו בצסול מדרבנן, יא באטליה, לא, אין אחר. יכול להיות שלמרות שבטלה קדושת הארץ לגבי מצוותיה, אבל עדיין מצטט ישו בצסול דיורייט, כי אני לא אומר שזה סיבה ומסובב, אבל אני כן אומר שהעניינים קשורים זה לזה. ולפעמים אפשר להוריד חלק אחד של המטבע, והחלק השני עדיין קיים. אבל הם עדיין שני גזודים שלא יש המטבע. אז זה לא דבר אחד, אבל הדברים קשורים זה בזה. ולכן, קמצס קידושו סו של ארץ ישראל בקיום מצוותיה. ולכן לא יפלא שאמרו חז"ל, שמשה רבנו נתאווה לקיים מצוות קדושה בארץ, כי זה תמצית קידושתה. ושלמות המצווה של ישו בארץ ישראל, וקיום מצוותיה, קשורה גם למצוות ישו בארץ ישראל, וזה שלמות המצוות של ישו בארץ ישראל, כאשר גרים בארץ ישראל בקידושה, ומקיימים את מצוותיה, וזה חלק והשלומס, המצווה של ישו ואת הסול, כך נראה אני עשיתי, וכך למדתי מתשובה אחרת בתשבץ, חלק עם סימן ריש. התשבץ דן בדין של הכל מעלן לארץ הסול, והתשבץ כותב הגדרות, לא בדיוק הגדרות שלי, אבל דומים. הוא כותב שקדוש ארץ הסול ומצוותיה הם שני דברים, ועיקר המצווה לגור בארץ הסול זה משום מצוותיה, ולא משום קידושה. כך כתב תשבט ממחופר מדבר. ולכן לא יפלא שאמרו חז"ל, שמשה רבינו נשאבו לכל הזה את הסועל, כדי לקיים מצוותי. אז הפלגנו מעניין לעניין, מפרט לפרט, במצוות ישו ואת הסועל, ובתוך דברינו גם קידשנו אורות חדשים, בגדרי המצווס בכללתן ובעיקר ביסוד הגדול שיש מיסוד הסדס החשובים והמרכזיים ביותר שלא נמצא אותם במניין המצווס ובניין התריאג ואין בזה פלא כלל והסברנו את שורש הדברים. אז היום עסקנו במצווה חשובה ישו וארץ ישראל, והרמב״ם אכן לא כותב בשום מקום שחייבים להיות לארץ ישראל, אבל אולי אני יכול לקבל רמב״ם מלכת מלוכים. שויפתם, רמב״ם שויפתם, החלק האחרון ברמב״ם. ברמב״ם בפרק מלכת מלוכים, כאשר הוא מביא את האיסור לשוב ולגור בארץ מצרים, הרמב״ם מייחד כמה וכמה הלכות לשבחה של ארץ ישראל. ובין השאר יש הקורא. ובין השאר בסוף פרק ה' מהלכות מלוכים, הרמב״ם כותב דברים מדהימים, לא מדעת את הנפשי, זה הכל לקט מדברי חז"ל. אמרו חכמים, כל השויכן ביצס, כל אבנותיו מחולים. אפילו הולך בארבע אמס, זוהי חלקה יולה מבוא, כל הקבור בה נתקבר לו, וכאילו עמוק עם שהוא בו, מסבח כפורה. כל טפח מאדמת ארץ ישראל היא כמו מסבח כפורה. לעולם ידעו אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שלו בגויים, ואל ידעו בחוץ לארץ אפילו בעיר שלו בישראל. שכל היוצא לחוץ לארץ כאילו הוא עבד אבי בזה. וזה הרמב״ם שכותב, בעולם אינני גר אלו במוקם תוירה, כותב הרמב״ם, עדיף לאדם שילך לגור בכפו במדבר, ולא יגור בין הגויים ועמי הארצות. הרמב״ם מפליג בהשפעת הסביבה. וכאן כותב הרמב״ם, לעולם ידעו אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שלו בגויים, ולא ידעו בחוץ לארץ בעיר שלו בישראל. הרמב״ם מפליג עד למאוד. הוא כותב בהלכה י', גדול החכמים הם היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל, ומנשקים אבניה ומתגלגלים על עפרה. וכן הוא אומר, כי רוצה עובדי חוס אבניה וספור יכוננו. אבל הרמב״ם כותב שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. אבל הוא לא כותב שחייבים לגור בארץ ישראל. וזה מחזק את מה שאמרתי מקודם. אי אפשר להגדיר את זה כחויבו. אבל זו מצווה גדולה ונשגבה. ובוודאי שהיא מצווה דיורייתא. כי לא מצינו בשום מקום שחכמים תיקנו תקנו הלכות מוגדרות. תום עשה רצועה, אין מגדלם בהם דקה. אבל בשום מקום לא כתוב שתקנו מצוות שבת ישראל. המצווה דאורייתא. אבל אין להגדירה כחובה. ולכן, דברי הרמב״ם שנכתבו באריכות גדולה ב-12 הלכות ארוכות, בסוף פרקי ממלוכים, בשפחה של ארץ ישראל, ובסגב עניינה, אבל הרמב״ם לא כותב שחייבים לגור בה, וזה מחזק את מה שאמרנו מקודם, על שיטת הרמב״ם ממיתוס יישוב ארץ. בכל שנה ושנה בפרשה זו, בפרשת תולדות, אני עוסק באותם הסוגיות, משום חשיבותם. יש דברים שחשוב לחזור עליהם ולשנן אותם, ולא רק לדעת אותם. אז בפרשת תולדות אנחנו עומדים שתי סוגיות מרכזיות. אני חושב שגם בשבוע שעבר אמרתי שתי סוגיות יש בפרש. פרשת תולדות מתחילה עם קניין הבכורו, והיא ממשיכה עם הברכות. ובשתי הפרשיות האלה, כשלומדים את הדברים לפי פשוטם, זה קצת מעיק. משום שמחנכים אותנו למידס טוירוס וליישוס, והטוירוס דפרה יושו. ויאנקב הבינו הוא הבחיר שבאובויס. והטוירה מתארת את יאנקב איש טעם יושב והוג. ואיסוף בא מנסודה. הוא עייף ורעב וצמא, ומרגיש שהוא הולך למות, ומבקש קצת לשתות. קצת לאכול. ויאנקב אבינו מוציא לו מסמך בעת, הוא אומר, קודם תחתום. אני אתן לך, עוד רגע תתעזר, אבל תחתום. הוא שואל, על מה אני חותם? אתה מוכר לי משהו, מה? בכל לא ראוי לנצל מצוקתו של אדם, כשהוא משווע לשתות, ואומר, אני הולך למות, ולנצל את הרגע כדי לעשות איתו עסקים, ולשחות אותו. ואחר כך כשמגיע לברכות, זה עוד יותר קשה. מילא הוא מרמה את איסוף, גם זה צורך יום. אבל לרמות את אביו, הזקן, הצדיק, להצל את העובדה שהוא עיוור והוא לא רואה, ולהעמיד פנים כאילו הוא איסוף. אז השאלות האלה הן שלא במקומם. כל בידי שמיים, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, אבל אנחנו גם רוצים להבין, ולא רק להאמין. וכל שנה אני אומר, את הפרש הזו צריך ללמוד עם הזויה הקודש, רק עם הזויה. תמיד כדאי ללמוד את הזויה, אבל פה זה חיוני, הזויה הקודש מסביר. ששתי הסוגיות האלה, אף הם, שני צדודם שלא יישא המדבר, זה סוגיה אחת. חוירה וברוכה אומר הזויה עם אותם אותיות, רק מסדר שונה. ויאנקב אבינו יודע שהבכור הוא זה שיזכה בבר. כי הברכות והבכורו הם דבר אחד, והברכות מיועדים לבכור. ובעצם יאנקב הוא הבכור. כי הקודש ברוך הוא אומר בתורה, בני בכור ישראל, ישראל זה יאנקב. הוא בכור זה. יאנקב צריך את הבכורו כדי שיזכה בברכות ללא עוררין. ולכן הוא צריך את הבכורו. ולמה הוא צריך את הברכות? אומר הזויר הערה מופלאה. יאנקב אבינו בימי חייו התברך 4 פעמים. 4 ברכות הוא קיבל בימי חייו. הברכות החשובות ביותר הם אלה של פרשוסנו, שהוא קיבל מיצחוק אבינו, כאשר יצחוק חשב שהוא איסוף. כאשר איסוף מבין מה יאנקב עשה לו, הוא נשבע להרוג את יאנקב. הוא לא הזיג את זה בסוד, הוא אמר בקול גדול, יקרבו ימי אבל אבי, והרגו את יעקב אחי. הוא כיבד את אביו, לא רצה לעשות עוגמת נפש עצומה ליצחוק, ולכן הוא אמר, אני רק ממתין עד שאבא ימות, ואז אני ארוג את יעקב. רבקה שומעה, היא שולחת את יעקב ללבן, תברח, ויעקב נכנס לאביו להיפרד, ויצחוק כבר יודע מה קרה. ויבוא רכו יסוי, בסוף פרשת השבוע, אלה הברכות השניות. בשבוע הקרוב אנחנו לומדים בפרשת ויצא, כאשר יעקב בדרך לפדן ארם, ביולן, והקודש ברוך הוא נגלה אליו וחוזר ומברך אותו. בברכות האחרונות בפרשת וישלח גשר, ויעובק איש אימוי, סורש על איסור, לא אשלך אחו. עד אשר תברך אותי, ואז הברכות האחרונות. ממשיך הזויה ואומר, יעקב אבינו חי חיי סבל. סיפור חייו היה קשה. הוא התמודד עם עשיו, אחר כך עם לבן, ביקש יעקב לישב בשל וקובץ על הברוג הזה של יוסף. יעקב אבינו לעצמו לקח את הברכות הפחות חשובות מכל ארבעתם. וזה הברכות שיצחוק מברך אותו כאשר הוא נפרד ממנו ושולח אותו ללבן. את הברכות האלה שיעקב שקל להבין שהן הפחותות בחשיבותן, הוא לקח לעצמו. והוא לא רצה להנות מהברכות אחרות, אותם הוא הנחיל לכלל ישראל לדורותיו. אומר הזויה, מהגלות הראשונה מגורס מצרים נגאלנו וזכינו לבית הראשון בזכות קצת אחד של ברכות שיעקב הנחיל לנו. הברכות השניות הוציאו אותנו מגולס בובל וזכינו בגינם לבייס השני, והברכות שהיו אמורות ליפול לחלקו של יעקב עדיין לא מוצאו, ורק בזכותם נזכה לגאולה השלמה, לתיקון עולם במלכות שדי, ורק בזכותם נגיע לקו הגמר ונזכה לבייס המשיח. כך כתוב בזה. ורבקה יודעת כל זאת ברוח הקודש, ויעקב יודע כל זאת גם הוא מרבקה ומרוח הקודש, והם יודעים שזה תוכנית העל. כך הקודש ברוך הוא קבע, וכך זה צריך להיות, ואין בלתו, אין דרך אחרת שנוכל להיגאל, אין דרך אחרת שבו כלל ישראל יזכה לגאולוס, ובפרט הגאולה השלמה שהיא למעלה מדרך הטבע, אין דרך אחרת. ויעקב אבינו הוא לא חלק של העניין, זה לא בשבילו, זה רק בשביל כלל ישראל עד קץ הימין. הכל תלוי באותן הברכות. ולפי הזוהר הכל מקבל משמעות אחרת, וכל התמיות והתהיות נופלות מעצמם. כך זה צריך להיות. כך קבע הקודש ברוך הוא, ורק כך העולם יכול למלא את יהודו, וכלל ישראל יוכלו להגיע לקץ. ובכל זאת אני רוצה להוסיף מהרגוש הסליבי. ודאי אני אשאל השואל, אבל למה זה צריך להיות כך? למה זה צריך להיות בדרך כל כך מעוררת תמיה? ואני אומר, הנובי אומר, אהבתי אסתם, אומר השם, ואמרתם במה אהבתם? הלוי אך איסב לי ינקויב, אומר הקדוש ברוך הוא, ואוהב את ינקויב, ואת איסב סונאיסי. יבואו ימים שכלל לא יהיה ברור מי הוא ינקויב ומי הוא איסב. לא יהיה ברור כלל ואיתה, שניים יראו אותו דבר, וזה כבר היה בגאולת מצרים. כך אומרים חזר כשבני ישראל עמדו על הים, בסורה של ים שואל מה נשתנו אלו מאלו, הלא לא יבדו את הזור, אבל הלא לא יבדו את הזור. ובקיץ הימים, ברוך השם אנחנו יושבים בבית וגם בארץ ישראל, בבית המדרש והמילים בתור. אבל החלק גדול של עם ישראל נטמע בין האומות, רבים מהם כלל לא יודעים שהם יהודים, לא מעניין אותם שהם יהודים, ונושאים נשים נחריות. הם נראים כמו איזו. וכשיוב היה גויל, הוא יקבץ את כולם, הוא יקבץ את נדחי ישראל, כולם בניו של הקודש ברוך הוא, כולם אהובים, וכולם בניו של אלוקינו. אז יבואו ימים שקשה יהיה להבחין בין יעקב לאיזו, ולימים האלה צריכים את הברכות שיצחוק מברך את יעקב, כי שהוא נראה בדיוק כמו איזו. וזה כלל לא ברור מי הוא יעקב ומי הוא איסף. יעקב אומר אני איסף, וכך יצחוק חושב. וכשיעקב מקבל את הברכות בכלל הוא נראה כמו איסף, יצחוק חושב שהוא איסף. וכך זה צריך להיות. כי הברכות האלה שיעמדו לנו בקץ הימין, נצטרך דווקא ברכות כאלה. כדי שגם אלה היעקבים, שמרים כמו איסוף, גם הם יזכו לגאולה שלהם. ולכן היה זה מן השמיים, שדווקא אלה הברכות, שיעמדו לנו לקץ הימין, אלה הברכות שיעקב מקבל כאשר הוא נראה כמו איסוף, ואז יאמר הקודש ברוך הוא, הלוי אך יעקב ואיסוף, הם נראים אותו דבר, אבל כך רצוני, ואוהב את יעקב, וזה איסוף סונאיסי. ולכן היה זה מן השמיים, שבדיוק כך היה צריך להיות. וכל זאת רבקה יודעת ברוח הקודש, וכן היא אומרת ליעקב, לך ועשית כמו שאני אומר, וכך תכין לברכות. אז יהיה רוצן שהברכות האלה כבר יגיעו לידי מיצוי, כדי מימוש, ונזכה בזכותם, בזכות עובר, שנזכה לישוע שלומם, ולבי אז גואל צדק, ולבניין בית המקדש, ימהרו ויומנו, אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.